זהו, וגם בעוד שבועיים שוב את מילואים באיזה שבוע, אז אני גם בעוד שבועיים. ואני אזכיר גם מה ראינו. כן, אנחנו התחלנו את מהפכת יהוא מפרק ט' וראינו את המינוי, וראינו שאלישה שולח את הנער, הנביא, רמות גלעד, והבנו מזה, שזה פי חז"ל ויונה בן אמיתי, יש פה כמה רמזים לזה, שזה יונה בן אמיתי, שחז"ל כבר מזהים אותו עם אותו נער שחיה אלישה, צ'כי היה אליהו, סליחה, אצל האישה הצרפית, אצל האישה הצרפית במלאכים א' בפרק ז' שם? לא, הזיכרון. כן, פרק י' ז'. אנחנו יודעים, כן, אז זה אותו נער שזה, וכבן האישה. בכל אופן, אולי זה הדגש הנער שכתוב פה פעמיים, וילך הנער, הנביא, רמות גלעד, אולי זה הדגש, והוא אומר את דברו, ואז כל השרים שואלים אותו, מדוע בא המשוגע הזה אליך, וכבר בארנו ש... זה... מה זה מדוע בא המשוגע הזה אליך? הוא יוצא משם נוטף שמן, וברור כאילו מה היה שם הסיפור, כאילו לא... אז ברור ש... הם מבינים שיש פה משהו, ואולי אפילו מבינים שהוא משכו אותו למלך, אבל עד שהוא לא אומר להם את ה... כה אמר השם, משכתיך למלך על ישראל, אז הם לא עושים כלום, ברגע שהם עושים על זה, הם אומרים מלאך יהוא, מאותו רגע הכל חייב להתגלגל מהר, ויהוא חייב בזריזות כמה שיותר מהר להגיע לישראל, לחסל את... את שני את המלכים, או את, לפחות את מלך ישראל, כן, בהמשך אולי גם מנצל את ההזדמנות לחסל את מלך יהודה, אולי זאת, זה בדיוק מה שכיוון אלישה, ובתזמון שלו, יכול להיות, אנחנו גם מבינים על זה, למה אלישה לא, היה צריך להחביא את זה, הרי סך הכל אתה עושה מלחמה, דיברנו על זה שיש פה למנות את שר הצבא למלך, והם בעצם, כשהעם נמצא באמצע מלחמה, כן, העם נמצא במלחמה ברמות גלעד, ופתאום אתה שר הצבא ממנה למלך, זה סוג של מרידה, הקבלנו את זה למה שעושה עם זמרי ובעשה בתחילת הספר, ולפני כן בספר שמואל ראינו שזה דומה, בדומה אוריה, נכון? ודוני המלך, שאוריה אומר ודוני המלך, ודוני יואב, חז"ל אומרים שהוא היה מוריד במלכות. כשאתה אומר ודוני יואב, כשההקשר הוא זה שדוד הוא היחיד שנשאר לא במלחמה, כן, וכל העם יושבים בסוכות, אז באמת זה נשמע, זה מרידה, זה באמת מרידה. כן, נגיד למלך שהוא לא נמצא, ובאמת כשמסתכלים על בעשה וזמרי, זה בערך סיפור דומה. סיפור של מלך שלא נמצא במלחמה, גם פה, בסדר, קיבל שריטה, כן. ירד להתרפא בישראל, ובדיוק, ואחיינו החמוד הולך לבקר אותו, זה מה שנקרא להוציא גימלים, כן, הוא באמת לא... הוא באמת לא מלך רציני, לא כמו אחאב, אבא שלו, שהיה מועמד, במרכבה ומת מאובדן דם כתוצאה מהמסירות נפש שלו. ולכן באמת, גם נראה שגם באמת הוא יכול, גם באמת יורם והחזה היו יכולים אולי למנוע את זה אם הוא היה נשאר, אם יורם היה נשאר כמו אבא שלו בקרב ולא יורד לישראל, יכול להיות שכל הסיפור היה נגמר אחרת, אבל הוא בחר לרדת וכתוצאה מזה בעצם פעמיים איבד את מלכותו בצד המוסרי, שהוא יראה שבאמת מה שחשוב לו זה עצמו ולא עם ישראל, ולכן הוא נוטש את העם באמצע המלחמה. וגם בצד הטכני, כן, התאפשר המרד. כלומר, כמו בתנ"ך תמיד, הצד המוסרי, הצד הטכני והצד המוסרי, הם בעצם מבשילים להיות מהלך אחד. וזה בדיוק מה שקורה כאן. ואז אם הוא ממהר כמה שיותר מהר, כן, לישראל. סתם, אני רק אתן לכם לשם השוואה, אם אתם זוכרים, מלחמת לבנון השנייה. מהרמטכ"ל, זוכרים? חלוץ, סתם חלוץ. זוכרים את המהומה בתחילת המלחמה? על מה היה המהומה ביום הראשון של המלחמה? כן, שהוא מכר את המניות. כשהרמטכ"ל, במקום להיות עם הראש במלחמה, הוא מוכר, הוא עם הראש בבורסה, הוא מוכר את המניות, זה היום ונורא. כן, הוא דואג לעצמו, זה סוף העולם. זה, כן, או להבדיל, אתם לא זוכרים, אספר לכם מניסיוני במלחמת יום כיפור. כן, שהיה הרגשה מאוד קשה, שכל המטכ"ל וכולם ישבו בבור, וגם גולדה מאיר, כולם ישבו בירושלים, וכמעט אף אחד לא היה בחזית. היה אחד שהיה בחזית, באמת, שרץ לחזית, למרות שהוא היה כבר משוחרר, מהפוליטיקה משוחרר. כן, אריק שרון. אריק שרון שכבר היה אלוף משוחרר, כבר היה השתחרר וכבר הצטרף לליכוד, חזר במילואים, הצטרף בתור אלוף, הוא היה לפני כן אלוף פיקוד דרום, ירד ממעמדו והיה תפי אלוף פיקוד דרום באותו זמן. ומי זה היה, אתם זוכרים? אתם לא זוכרים? גורודיש? אני אספר לכם ניסיוני, אדם חייב. סיפור מאוד מעניין. וכל הסיפור הזה של אדם שהוא לא, הוא רץ קדימה, הוא נמצא בשדה הקרב, אז משם נולד הביטוי אריק מלך ישראל והציל את מדינת ישראל וכל הביטויים האלה. זה הביטויים שנוצרו שם כתוצאה מזה שהוא היה בחזית כשכולם לא היו שם. הוא היה בחזית, זה בדיוק הסיפור של יהוא. גם ככה כנראה יש תחושה קשה בזה שהמלך לא נמצא, שני מלכים לא נמצאים בחזית ונלחמים כולם, ורק שרי הצבא נמצאים בחזית. ורק צריך את המכה בפטיש ככה, מי שיבוא ברגע הנכון ככה ו... ייתן את הדחיפה, וזה מה שקורה. אז זה באמת מה שעושה אלישע ברגע הנכון, ככה עכשיו, זה שבאמת מוכיח את חוסר התאמתו של יהורם ושל החזייה, כן, למלוכה, כן, ובאמת, ואז באמת יהוא הורג את שניהם. דיברנו על זה שכיהוא, יש את כל הסיפור עם כה אמר המלך השלום, היום יהוא מלך על שלום סובל אחריי, באופן כללי הוא ברור, פשוט שהוא ממהר, אבל, והסובל אחריי הוא גם פשוט, הוא חייב, הוא לא יכול להרוג את השליח שבא אליו, כי אז יבינו שמשהו לא בסדר קרה, הוא צריך, אסור לו שהוא יחזור, כי אז הוא יודע שאולי יש מרידה, חייבים להגיע מהר לפני שיש הודעה. בנוסף, יש פה את ה... והמנהג, מנהג יהוא מנמשיקי ושגאון ינהג, אז... ברור שכנראה שיש לו נהיגה מאפיינת, כן? אלה אלופים בצהל, אנחנו יודעים, מתאים להם ככה לנהוג באיזה שיגעון, אנחנו לא מדמיד, לא מתפלאים על זה, כן? זה דברים שלא השתנו, אבל הנקודה היא שהוא חייב להוציא את המלך החוצה, וגם המלכים מבינים שאם יהוא חוזר בדהרה, כנראה שבאמת יש לו בשורה טובה, כנראה שהוא ניצח בקרב, אם הוא חוזר עם שיירה מסודרת ולא כפליטים, אז כנראה שהוא ניצח בקרב, המלכים יוצאים לקראתו כדי לבוא לעיר כמנצחים. הקבלנו את זה לדוד ברבת עמון, שיואב קורא לו כדי שהוא יכבוש את עיר המים, שלא יקרא שמואלה, ואותו דבר המלכים יוצאים לקראת יהוא כדי שהם יחזרו בראש הצבא לעיר, ויהוא מנצל את היציאה הזאת שלהם. שזה בדיוק המטרה שהוא רצה להשיג, ומכה את שניהם, מכה אחד, אחר כך מכה את השני, והנה באמת בדיוק מסגר המעגל. והיא קירות יהורם את יהוא, ויאמר השלום יהוא, ויאמר מה השלום את זנוני איזבל עמך וכשפי הערבים. יכולים ללמוד מכאן על איך התנהלה איזבל. כן, יהוא כנראה קיר מקרוב. ויהפוך יהורם ידיו, דיברנו על זה של להפוך ידיים, זה סיבוב עם הסוס, אבל הביטוי פה הוא מאוד חזק, כי פעם שעברה ששמענו את הביטוי הזה, זה היה אצל אחאב, כאשר הוא נפצע. ויהפוך יהורם ידיו וינוס, ויאמר לחזיה, הוא מרמה החזיה, ויהוא מילא ידו בקשת, ויח את יהורם בן זרועיו, ויצא החצי מליבו, ויכרע ברכבו. כן, אז הנה החץ של, שלא סיים את המלאכה, עכשיו הוא מסיים את המלאכה. ויאמר אל בדקר שלישו, עשה השליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים, כן, העת פה הוא באלף. המשמעות היא אותו דבר כנראה. אחרי אחאב אביו, ואדוני נשא עליו את המסע הזה. זה מדהים, כן, הוא היה נוכח שמה, שהוא היה אחרי אחאב, כנראה בזמן שאחאב יורד לכרם נבות, כן? ואז הוא שומע את זה מפי אליהו. אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום אדוני, ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום אדוני, ואתה שא שליחהו בחלקה כדבר אדוני. כמה שם השם יש במילים האלה? אחד הדברים, ואת דמי בניו. מה זה דמי בניו? הרי נבות לכאורה לא נהרג. אז חז"ל באמת אומרים שאיזבל חיסלה גם את בני נבות, כי אחרת... חז"ל מסבירים שאחאב ירש את נבות לא רק מדין מורד במלכות, אלא גם מדין ירושה, הוא משפחה שלו. לכן היה צריך לחסל גם את הבנים שלו, אחרת הם היו יורשים. כמובן שפה זה גם חשוב מאוד להגיד את דמי נבות ודמי בניו, כי כנגד נבות שנהרג, אז נהרג אחאב, אבל כנגד הבנים שלו, הבנים של אחאב, נכון, אז פה זה ממש חשוב להדגיש את זה. ושילמתי בלך בחלקה הזאת נאום השם, כן, ואתה עשה השליחו בחלקה כדבר השם, לכאורה משמע שהוא מעיד שהשם דיבר בו, דיבר איתו, שהוא קיבל נבואה. אולי זה גם נרמז, אמרנו במילים כי בשיגאון ננהג, שראינו מקודם שהנביא מתואר מדוע בא המשוגע הזה אל ביתך, כן, אז כי בשיגאון ננהג, כנראה שיש איזשהו משהו של נבואה, וזה כבר מראה על יהוא שהוא לא אדם פשוט, הוא אדם כנראה ברמה גבוהה, כן, אם הוא זוכה לנבואה או אפילו למשהו מעין נבואה. מאחזי המלך יהודה ראה וינוס דרך בית הגן, דרך בית הגן הכוונה לג'נין, הזכרנו את זה, וירדוף אחריו יהוא, ויאמר גם אותו עקור אל המרכבה במעלה גור אשר הטיב לעם, וינוס מגידו וימות שם, מוזכרים פה שלושה מקומות, שניים אנחנו מכירים, יבלעם ומגידו, מגידו אנחנו מכירים, יבלעם אנחנו גם מכירים, זה נמצא אכן ליד ג'נין, יש חיר קצת דרומית לג'נין, על הדרך באמת, שנקראת בלעמה או בלעם, חיר בית בלעם, ובאמת יכול להיות שזה שם, כן, עיר שמוזכרת בעוד מקומות, אז מעלה גור אנחנו לא מכירים, יש כל מיני הצעות למה זה בדיוק, אבל כנראה זה שם של איזה עלייה בדרך, שם הוא יכל להדביק אותו, כן, גנם עושה מרכבה, אבל אני מגיד לעלייה, עושה איתי יותר, מעלה גור של יד יבלעם, ושם מקים אותו אל המרכבה, וכנראה שהוא לא מת סופית, אלא הוא ממשיכים לברוח עד למגידו, בכל אופן, ושם הוא מת. וירכיבו אותו עבדה וירושלימה, ויקברו אותו בקבועתו עם אבותיו בעיר דוד. זה הוא עבדה והכוונה, וירכיבו אותו הכוונה שם ירושלימה, הכוונה את הגופה כמובן, ויקברו אותו בקבועתו עם אבותיו בעיר דוד. ובשנת 11 שנה ליהורם בן אחאב, מלך החזיה על יהודה. זה פסוק מאוד מוזר, אולי נחזור אליו בהמשך. פסוק מאוד מוזר כי הוא, לא, הוא לכאורה לא מוסיף לנו שום דבר, הוא כבר נאמר קודם. ושם מוזכר קצת בצורה שונה, בפרק ח' פסוק כ"ה מוזכר בשנת 12 שנה ליהורם בן אחאב מלך ישראל מלך אחזיהו בן יהורם מלך יהודה, כן, בשנת 12, וכאן כתוב שהוא מלך בשנת 11. אז הרש"י פה והמפרשים השונים מתלבטים האם הוא ספירה שונה של השנים, כבר דיברנו על זה שיש כמה אפשרויות לספור שנים, האם סופרים שנה מלאה, סופרים שנה שנת מלכים, מתחילים במסע, מתחילים בתשרי, זה אפשרות אחת. גם מדברים על זה, רש"י מזכיר שאולי הוא מלך כבר בחיי אביו. כלומר, בשנת 11 שכתוב כאן, זה שהוא מלך עוד בחיי יהורם אביו, שאנחנו כבר דיברנו על יהורם הזה, שהוא היה מוכה מהרבה צרות ובעיות. בכל אופן, איך שלא יהיה, כולם מסכימים שהוא מלך בפועל, לבד, הוא מלך רק שנה אחת. אז זה איך שלא מסתכלים, זה איך שלא מסתכלים על הפסוק הזה, אולי נחזור אליו ונגיד עליו עוד משהו בהמשך. יפה, אז זה בעצם עד כאן הגענו. ויבוא יהוא יזרעאלה, ויזבל שמעה, ותשם בפוך עיניה, ותיטב את ראשה, ותשקף בעד החלון. ויהוא בא ושער, ותאמר השלום זמרי הורג אדוניו, ויישא פניו אל החלון, ויאמר מי איתי מי? והשקיפו אליו שיניים שלושה סריסים, ויאמר שימתוה, כן, צריך להיות שימתוה, כתוב שימתוה, הרד"ק מאיר הזה, ואיז מדמה, יש לו הצעה לפירוש פה, ואיז מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנה, ויבוא ויאכל וישת, ויאמר פקדונה את הארורה הזאת וקיברוה קיבת מלך, ויכו לקוברה ולא מצאו בה כי עם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים, וישובו ויגידו לו, ויאמר דבר אדוני הוא אשר דיבר ביד עבדו אליהו ותשמי לאמור בחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל הייתה נבלת איזבל כדומן על פני השדה בחלק ישראל, ישראל, אשר לא יאמרו זאת איזבל, לא יזהו אותה. זה סיפור מות איזבל. יש פה הרבה מעגלים שנסגרים, כמובן שהובטח לה שהיא תמות וכו'. יש פה כמה דברים צריך לברר. איזבל שמעה, ותסם בפוך עיניה ותיטב את ראשה ותשקף בעד החלון. מה העניין עם הפוך ותיטב את ראשה? מה הסיפור? מה היא מתייפה ככה לפני זה, למות יפה?
מה היא חשבה כמו עם מוססה? שהם חוזרים למלחמה היא לא ידעה שהיא
תקרא לבן שלה. כתוב במפורש, ואיזבל שמעה. כבר יודעת. נכון? ככה משמע. הקבלה לאם סיסרא, אתה אומר בגלל אבא תשקף בעד החלון. כן, נכון. מי עוד נשקף, אנחנו יודעים שהיא נשקף בעד החלון? מיכל, ועוד אחד, מיכל, אם סיסרא, אלה נשים שהשקיפו בעד החלון, יש גם גבר אחד, בתורה. אבימלך משקיף, נכון, הוא רואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו. באמת ארבעה שכתוב עליהם שהם משקיפים בעד החלון. שמעתי הרבה הצעות מה בדיוק הקשר בין הארבעה, אני לא, אין שום דבר שבאמת מניח פה את הדעת. יש פה שתי אפשרויות להבין מה בדיוק קורה כאן. אפשרות ראשונה, וזה מציע רש"י מהפרשים, ושמעתי גם כאלה שניסו לפרש ככה, זה שאיזבל היא בעצם הולכת עם, מנסה, הולכת עם יהוא. איזבל לא הייתה סתם אישה של מה בכך, היא הייתה האישה השלטת במדינה בפועל. כן, אנחנו נראה את זה בהמשך, בני הגבירה, היא נקראת הגבירה, היא האימא של המלך, יכול להיות אפילו שעכשיו, כשמת בנה, מי עכשיו השליט? בפועל, יכול להיות שהיא המלכה העוצרת, כן? היא עכשיו כרגע צריכה למלוך. ורש"י פה מציע שהיא עושה את זה כדי לשאת, כשהוא יישא אותה לאישה. היא מבינה עכשיו את הפוליטיקה. מבינה ש... זה קצת לא פשוט להסביר את זה עם המילים בפסוק הבא. ותאמר, השלום זמרי הורג אדוניו. אבל רש"י מסביר את זה. רש"י מנסה, זה קצת לא פשוט באמת. מה היא מתכוונת בשלום זמרי הורג אדוניו? היא רש"י מסביר, כן, כבר היו דברים מעולם שאני אגיד לאנשים, כי זה לא חדש, כאילו אפשר להתגבר גם על זה, כמו שזה היה הבן שלה זה שנהרג. אז זה לא פשוט. שאר המפרשים הולכים יותר בכיוון של שאיזבל היא מבינה היטב לאן הדברים הולכים, והיא הולכת, היא יודעת שהיא הולכת למות, והיא הולכת לזה בגאווה גדולה. מצאנו דבר דומה?
אגג.
אגג, אני חושב. אני גם חושבתי על אגג, והלך אליו אגג מעדנות. כן, יש אנשים שעם האידיאולוגיה עד הסוף, כן, זה איזבל, שמעה ותסם בפוך עיניה, היא תמות עם הבגדי מלכות, לא לרגע תשפיל את הצד, אנחנו נראה מיד שמה שהוא מנסה לעשות זה בדיוק הפוך, כן, ליצור השפלה מאוד מאוד גדולה, ובאמת המוות שלו הוא מוות נוראי, אבל... יכול להיות שזה מה שהיא מנסה, כלומר היא מבינה שיהוא מנסה למחוק את זה והיא תמות כמו מלכה. אני חושב שגם ההשקפה בעד החלון, חז"ל אומרים על זה שאין השקפה אלא מלמעלה למטה. באופן כללי, להשקיף זה תמיד מלמעלה למטה בתנ"ך, אין השקפה מלמטה למעלה. אז זה, אנחנו לא, איפה אתם משתמשים להסתכל, והשקיף זה תמיד מלמעלה למטה, וחז"ל אומרים שכל השקפה שבתורה לרעה חוץ מאחת. השקיפה ממון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל, נכון? זה היחיד ש... למה? שמתנות עניים מהפכת מידת הדין, כן. אבל עדיין צריך להבין למה יש שם מידת הדין, נכון? אבל זה נשאיר פעם אחרת, כן? אבל יש מידת הדין שם, רק שמתנות עניים מהפכת אותם. אבל יש, כן. אז זה צריך להבין פעם אחרת להסתכל, תסתכלו שם בדברים פרק כ"ה, כבר, כן? בכל אופן... אז כן, אז יותר הגיוני שגם פה זה השקפה לרעה. ותעשה בפוכנה, זה סוג של גאווה כזו. וזה היה שלום זמרי הורג אדוניו. למה דווקא זמרי הורג אדוניו? למה היא בוחרת דווקא את זמרי?
כי זמרי מת גם אחרי זה.
כי מה?
כי זמרי כאילו מת ישר אחרי זה גם.
מצוין, זה הדבר השני שצריך להגיע אליו. אני חושב עוד אחד, לפני כן. באיזה סיטואציה זמרי הרג את אדוניו? בזמן מלחמה. כמו שאמרנו מקודם, כן? אז זמרי מנצל את זה שבאמצע מלחמה, ובמלחמה, והמלך לא נמצא במלחמה, ובסיטואציה הזאת הוא הורג את אדוניו, כן? את אלה בן באשה. אז זה בדיוק הסיפור פה. אבל נכון שאפשר היה באותה מידה להגיד גם אותו דבר על באשה. כן? אז היא בכוונה בוחרת את זמרי, כי כמה זמן לקח לזמרי עד שהוא מת? 7 ימים. נכון. זה בעצם מה שהיא רוצה להגיד. הסוף, העונש, את העונש אתה תקבל מיד. כן, אז זה, אתה עושה מעשה לא מוסרי, כן, והרמה הזה, לתקוף להרוג מלך בזמן מלחמה וכו'. האחרון שעשה את המעשה הזה, לקח לו 7 ימים ליפול.
זאת אומרת, זה
כשאת פירוש רשי. כן, זה מה שאמרנו עכשיו, זה לא כפירוש רשי, רשי אכן מפרש אחרת. רשי לא מפרש ככה. זה שאר המפרשים, הרד"ק ושאר המפרשים מפרשים בכיוון הזה. והוא בא ושר, ותאמר השלום זמרי הורג אדוניו, וישא פניו אל החלון, ויאמר מי איתי, מי איזה איתה, כן? הוא אפילו לא עונה לה. מדבר מעבר לגב שלה. מי איתי, מי, וישקיפו אליו שיניים 13 סריסים, ויאמר שימתוה. כן, אז הרד"ק מדייק שכתוב שימתוהו. למה שימתוהו? זה כן להזכיר לנו את נבות. איך מת נבות? סוכל נבות. איך הורגים בסקילה? זורקים מהגג, זורקים מגבוה, כן? זה בדיוק הנקודה. זה כנגד זה. וישמטו, ויז מדמה אל הקיר ואל הסוסים, כן? זה למה? יורדים לפרטים, כן? ואל הסוסים וירמסנה. כנראה שזה יהוא בעצמו, ויבוא ויוכל וישת, כן? תשמעו, איזה, כן? בשיא ה... רומס אותה ו... הולך לאכול, ואז ויאמר פקדונה את הארורה הזאת, מה בדיוק הסיפור פה של האכילה והשתייה? מה מוסיפים פה האכילה והשתייה?
שמחה על המוות שלה.
כן, אז אכילה ושתייה זה להראות התעלמות, כאילו זה לא משחק, זה לא אכפת לנו, איפה פגשנו את זה לאחרונה? ממש, וזה קשור למקרה שלנו. לך אכול ושתה. כי כל המון הגשם. מי אומר למי? אליהו לאחאב. אליהו לאחאב. אחרי הטבח מנביאי הבעל. אני מזכיר לכם שאחרי סיפור כרם נבות, כשאליהו ואז הצחב לא אוכל, נכון? פעמיים הוא לא אוכל, שאנחנו זוכרים? פעם אחת בהתחלה, כשהוא נבות לא נותן לו את הכרם, ולא אכל לחם, ואז אומרת לו איזבל, תאכל. כן? תאכל, תהיה רגוע, תאכל אולי גם זה, כנגד אותה אכילה, מי, אז עכשיו, ויוכל ויש. אבל זה מראה איזשהו סוג של אדישות, של זלזול במה שקרה עכשיו, של הסכמה עם המוות הזאת, הזה, כן, ש... מה שאומר שם אליהו לאחאב, אומר לו, זה אפילו אולי, לא הייתי רוצה להגיד תנאי, אבל אומר לו, תשמע, אם אתה רוצה שירד גשם, אתה צריך להראות באיזושהי צורה שאתה לא מצטער על הריגת נביאי הבעל. ולכן, אכול ושתה, זה חשוב. אתה אל תעשה עכשיו בכל מיני סמי סימנים של אבל ותצום וכו' וכו'. לא. לך אכול ושתה, זה חשוב מאוד. ואז, כי כל המון הגשם. ואז מי, כי זה, לא רוצה להגיד תוצאה של זה, אבל זה קשור לך. תראה שאתה שלם ממה שנעשה. וזה בדיוק מה ש... זה חלק מהזה, זה כמו להבדיל למשל, אחי יוסף. נכון? אחי יוסף גם כן, אוכלים ושותים. אחרי שהם זורקים אותו לבור. כאשר בא יוסף אליך והפשיטו את יוסף את כותונתו, את כותונת הפסים אשר עליו, ויקחו הוא וישליחו אותו הבורה, והבורה כן בו מים, וישבו לאכול לחם. זה בא לבטא איזושהי אדישות למעשה הזה. הרי הוא צועק, נכון? הוא צועק מתוך הבור. איך אני יודע שהוא צועק מתוך הבור? צועק או לא צועק? בוודאי צועק, זה כתוב. איפה זה כתוב? לא כתוב כאן, זה כתוב בפעם, אבל השנים אנחנו, כן, בהתחנן אשר, כן, בהתחננו אלינו צרת נפשו. כלומר, לא שתה, הוא צועק מתוך הבור, תוציאו, תוציאו, תוציאו. והם יושבים ואוכלים לחם, זה בדיוק הנקודה, כלומר, הם מתעלמים. הם אוכל באמצע הסעודה, הוא יכול לצקור, לצעוק, לבכות וזה. כלומר, זה אכילה ושתייה, איזשהו סוג של אדישות. אגב, זה גם אולי הדרשה של חז"ל על ויחזרו את האלוהים ויאכלו וישתו. אדישות, כן. מי שדורש את זה לשלילה, כמובן. אז זה בדיוק מה שיש כאן, ויוך ויבוא ויוכל וישת, ויאמר פקדו נא את הארורה הזאת וקברוה קיבת מלך היא. יש, אני חושב שכן צריך להעיר פה שמשהו פה לא מתאים. כלומר, בזה הוא סוטה קצת מנבואת אליהו, ממה שאליהו ניבלע, שמבלטה תהיה כדומה נתני השדה. בכל זאת, איזשהו נותן לה כבוד, וקיבת מלך היא, הוא לא אומר כי יש את אחאב, וכל זה צריך לחשוב על זה. ויחו לקוברה ולא מצאו בה, כי עם הגולגולת והרגליים וכפות הידיים. פה יש מדרש חז"ל מאוד מאוד תמוע. מכירים את המדרש חז"ל?
שרקדה בחתונות.
שמה?
בחתונות.
כן, שהיא רקדה בחתונות. כן, היא הייתה, כשהוא אומרים חתן וכלה, היא הייתה רוקדת, כן, מנעת בידיים, ברגליים, בראש, ולכן זה מה שמצאו. תמוה מאוד. יש לי מישהו הסבר? אני, אין לי הסבר טוב, כאילו, איך עליי. כן, אבל למה דווקא חתונות? מה זה, מה רוצים להגיד על איזבל? זה הדבר הטוב שיש בה? היא רקדה בחתונות. רוצים להגיד שהיא למדה משהו מאחאב, כן, אחרי כל הדברים הרעים שהוא למד ממנה. טוב, עד הפעם הבאה כל אחד יבוא עם הצעה ככה, מה זה היה, גולגול את הידיים והרגליים וכפות הידיים.
הייתה משמחת חתן וכלה, ככה אומרים שזה היה. לכן רק את החלקים האלה מצאו והביאו לקבורה.
לא להיקבר בתנ״ך זה נורא מהיום, כן? זה ממש. זה שמעתי פעם מישהו שמציע את ההצעה הזאת בתהילים פרק מ"ה. למנצח על שושנים לבני כוח משכיל שיר ידידות, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. מדובר פה על איזה מלך מאוד חזק, יפיפית מבני אדם, מוצק חן בשפתותיך, על כן ברכה אלוהים לעולם, חגור חרבך על ירך גיבור, עודך ועד עריך ועל עריך סלח לך ועל דבר אמת וכולי, צריך השנונים, עמים תחתיך יפולו בלב אויבי המלך. שבט מישור שבט מלכותיך, אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחה אלוהים אלוהיך. מור ועלות כציעות כל בגדותיך, מן היכלי שן, מיני שמחוך. היכלי שן, היחיד שכתוב עליו בתנ"ך שהיה לו היכל שן, זה אחאב. הדבר הראשון שכתוב עליו, שהיה לו היכל שן בשומרון. בנות מלכים בקרותיך, נצווה שגל לימיניך, וחתם אופיר. בזהב, שמעי ואת וראי, ועתי אוזנך ושכחי עמך ובית אביך, אולי זה רומז לאותה שגל שעומד לימינו, ויתאב המלך יופייך כי הוא אדונייך וישתחווי לו, ובת צור במנחה פנייך יחלו עשירי עם. כן, בת צור, איזה מלך עומדת לידו, בת צור, כן, בחילי שן, כן, כן, יש לה עם זהב וכתם אופיר, ואומרים לה, שכחי עמך ובית אביך. אחר כך כתוב, לא כל כך מסתדר עם זה, וכל כבודה ואת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה, לרקמות תובל המלך בתולות אחרי הריאותיה מובאות לך, תובל לה מסמכות וגיל, תבונה בהיכל מלך. יכול להיות שזה רומז לנושא הזה של החתונה, כן, של החתונות שהיא בצור. אז זה שמעתי משפעה מישהו שהציע, אני כבר זוכר אפילו באיזה הקשר, אבל זה באמת עדיין לא מסביר, זה רק מסביר מאיפה חז"ל לקחו את זה, אבל לא מסביר באמת את ה... טוב, אשר לא נאמרו זוהים וכו', ואז שוב יגידו לו דבר השם הוא, ויביום לו דבר השם הוא, אשר דיבר ביד עבדו אליהו ותשבי וכו', והייתה נבלת איזבל כדומן לפני השדה וכו'. אז הנה הוא מדגיש את זה, זה כמה פעמים אנחנו נראה אצלו שהוא מדגיש שהוא עושה את כדבר אליהו, ואני מנסה אחר כך לחשוב למה זה כל כך מודגש. ולאחאב 70 בנים בשומרון, ויכתוב יהוא ספרים, וישלח שומרון אל שרי ישראל הזקנים ואל העונים אחאב לאמור, ועתה כבוא הספר הזה עליכם, ואיתכם בני אדונכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר מבצר והנשק. וראיתם הטוב והישר מבני אדונכם, ושמתם על כיסא אבי, וילחמו על בית אדונכם. ויראו מאוד מאוד, ויאמרו, הנה שני המלכים נעמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו. אני מניח שאיזבל עשתה את העבודה הזאת כבר לפניו, ואם היא שמעה, אז בטח שלחה כבר שליח. מעניין ששרי ישראל נמצאים בשומרון, כן, שרי ישראל, כן, נמצאים בשומרון, הרד"ק פה מסביר שהם ברחו, כן, הם הספיקו לברוח, כן, ולהגיע לשומרון. ואתה כבוא הספר, ואז הוא אומר להם דבר כזה, תשמעו, כבוא הספר, ואתה, ראינו כבר בן שזה הלשון של האגרות, ואתה כבוא הספר הזה אליכם, ואיתכם בני אדונכם, ואיתכם הרכב והסוסים, ועיר המבצר והנשק, וראיתם הטוב והישר מבני אדונכם, ושמתם על כיסא אבי, וילחמו על בית אדונכם. כבר מצלצל לנו כמה דברים פה. דבר ראשון, הנושא הזה של לאחאב 70 בנים. מה זה מזכיר לנו?
גדעון.
את גדעון, כן, וזה אולי אפילו איזה, זה קצת יותר פה, יש 72 בנים, כן? כי שניים כבר מתו. אז מה זה, איפה? כן, אבל ודאי זה מזכיר לנו כמו גדעון, 70 בנים. הוא יותר מטוב והישר מבני אדונכם, ושמתם על כיסא אביו. וילחמו על בית אדונכם. פה משמע שהשבעים, כן, כיסא אביב עוד זה הכוונה על כיסא אחאב, או ששבעים בנים האלה הם בנים של יהורם, ואז צריך להבין שבאמת, כן, זה לא לאחאב 70 בנים, אלא אחדים, אבל בסדר. ויראו מאוד מאוד ואמרו, הנה שני מלכים נעמדו לפניו, ואיך נעמוד אנחנו, וישלח אשר על הבית, ואשר על העיר, והזקנים והעונים אליהו לאמור עבדיך, אנחנו וכל אשר תאמר אלינו נעשה, לא נמליך איש, הטוב בעיניך עשה, ויכתוב עליהם ספר שנית לאמור, אם לי אתם, ולכולי אתם שומעים, קחו את ראשי אנשי בני אדונכם ובואו אליי כעת מחר ישראלה, ובני המלך 70 איש את גדולי העיר מגדלים אותם. לא מדובר סתם איזה, לקחת איזה ילדים שאף אחד לא מכיר וזה, כן, הם גדלים בתוך הבתים של גדולי העיר, כמו בנים שלהם. ויקבוא הספר עליהם, ויקחו את בני המלך, וישחטו 70 איש, וישימו את ראשיהם בדודים, וישלחו אליו ישראלה. ויבוא המלך ויגידו לאמור, הביאו ראשי בני המלך, ויאמר, שימו אותם שני ציבורים פתח השער עד הבוקר. ויהי בבוקר ועצב ויעמוד ויאמר אל כל העם, צדיקים אתם? פה אפשר לקרוא בהרבה אפשרויות, בסימן שאלה, בסימן קריאה, בסימן תמיהה. הנה אני קשרתי על אדוני והרגעו, מי יקע את כל אלה? דעו אפוא כי לא יפול מדבר אדוני ארצה אשר דיבר אדוני אל בית אחאב, ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו. מה בדיוק הסיפור פה? הסיפור פה הוא להפוך אותם לשותפים במהפכה, כן? שכנראה מהפכה בכלל לא פשוטה שטובעת הרבה דם. והראיה שהם באמת משתדלים להימנע מזה. כן? הם משתדלים להימנע מלקחת אחריות. כי אם הוא אומר, ושימו אותם בדודים עד הבוקר, נכון? איך הוא אומר? ושימו אותם שני ציבורים, פתח השם, מזכיר לנו את דעש קצת, כן? אנשים פרוטים בערימות. שימו אותם שני ציבורים, פתח השער עד הבוקר, אז מה זה אומר? שמתי הגיעו הראשים?
בלילה.
הראשים הגיעו בלילה. כלומר, הם מאוד מפחדים להיראות זה, יותר מזה. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, תשלחו לי את ראשי בני אנשי בני אדונכם? זה מה שהוא אמר. הוא אמר, ובואו אליי כעת מחר ישראלה. אולי הם פחדו. כן, פחדו לבוא. בכל אופן, הם לא באים. הם מפחדים לקחת אחריות על הדבר הזה. אז הם שולחים את הראשים. כן, אבל זה מה ש... כתבו הספר, כן, איך זה? וישחטו 70 וישימו וישלחו אליו, כן, אבל הם לא... הדבר הכי חזק פה, אני חושב, כשהוא בכלל לא אמר להרוג אותם. נכון שבדרך כלל אומרים, תביאו את הראשים, אז הכוונה אף אחד כן טוב. איך בדיוק להעביר רק את הראש? אז זה מן הסתם הם, כן, נחשו כאילו שצריך לנתק אותו מהגוף קודם ולא להביא את כל הגוף וחובה. אבל האמת היא שזה דו משהו. שקחו את ראשי בני אדוניכם, אפשר גם להבין את זה, שהכוונה לקחת את המנהיגים, כן, ממשיך נכון. שאו את ראש בני ישראל, אף אחד לא חושב שהכוונה לנתק את הראש, וזה, נכון. אז באמת אפשר היה להבין, והם מגדילים ראש. כן, אתה משמע ככה. מגדילים ראש ולוקחים באמת את הראשים שלהם על זה, ולא לוקחים סיכונים, ושולחים את זה, ואולי זה בדיוק הצדיקים אתם שהוא אומר, כי אני אמרתי לכם, נהרום, ברור שהצדיקים אתם, רשי פה לא הולך ככה, אבל רוב המפרשים הולכים ככה, שזה באירוניה, כן, שהוא לא באמת מתכוון צדיקים אתם. צדיקים אתם, כן, אתם צדיקים. או באירוניה עוד יותר, צדיקים אתם, אתם באמת צדיקים אתם, רציניים. אני אמרתי רק זה, והנה, כן, הנה אני קשרתי על אדוני והרגעו, מי יקע את כל אלה? מה, אני אמרתי לכם? רשי אומר מי יקע את כל אלה, שבאמת הוא אומר את זה על עצמו. אתם צדיקים, רציניים, אני לוקח עליי את האחריות לזה, אבל רוב הפרשים אומרים, כן, שהוא מעביר את האחריות אליהם, ואת שמוע, אני לא אמרתי להרוג אותם, כן? ואתם הרגתם אותם. תאו איפה כי לא ייפול מדבר השם ארצה אשר דיבר השם על בית אחאב, והשם עשה את זה מראה, וזה הוא אומר להם שהנה, כל מה שהשם אמר על בית אחאב, לך שהוא יתשלך שלא ישאר לו עצור ועזוב, משתים וקיר, הנה. ואדוני עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו, פעם שנייה כבר או שלישית שהוא מוזכר פה המסע של כדבר אליהו, נראה את זה עוד פעם בהמשך. ויך יהוא את כל הנשארים לבית אחיו בישראל וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו עד בלתי השאיר לו שריד. המשמעות של זה פסוק אחד אמנם קצר, אבל יש פה מהפכה שהיא עקובה מדם. התחיל עם שני המלכים ואחר כך נמשך ב-70 בני המלך, או כן, בני אדוניכם. עכשיו זה כל הנשארים לבית אחיו בישראל, גדולה ומדעב כהניו, עד בלתי השאיר לו שריד. ויקום ויבוא וילך שומרון, הוא בית עקד הרועים בדרך, כן, כנראה שהוא בית עקד הרועים, אנחנו לא יודעים איפה זה, כנראה איזשהו מקום באמצע הדרך, והוא מצא את אחי החזיהו מלך יהודה. הוא אומר, מי אתם? הם אמרו, אחי החזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. עוד לא שמעו ש... כבר אין מה לדרוש בשלומה. אז הוא שולח אותם לדרוש בשלומה. ויאמר תפסום חיים ויתפסום חיים. מאיפה הביטוי הזה תפסום חיים? פגשנו. גם כן, נדע כנגד תפסום חיים, פגשנו את זה אצל מלך ארם במלחמה הראשונה על ישראל, כן, על שומרון, מלחמת שומרון הראשונה. כן, שאנשים יצאו משומרון, ויאמר חיים תפסום, ואם במלחמה יצאו תפסום חיים, כן. אומר חיים תפסום או תפסום חיים, אמר שהוא השיקור שם, כן, אז זה בדיוק הדרך, חיים תפסום, והתפסום חיים והשחטו מלבור בית עקד 42 איש ולא השאיר איש מהם. מה קשה כאן בפסוקים? אחי החזיהו, החזיהו היה בן של, מיהודה, היה בן של יהורם, כן, כולם זוכרים? יש יהורם ואחזיהו שהם אחים, זה בממלכת ישראל, בני אחאב, ובממלכת יהודה, יהושפט, יהורם, אחזיהו. אז אחזיהו הוא מבני יהורם. אז איך בדיוק הם חיים פה אחרי אחזיהו? הם כבר מתו פעם אחת, זוכרים? מי הרג את אחרי אחזיהו בפעם הקודמת?
אחזיהו.
מי?
אחזיהו.
לא. יהורם. יהורם הרג את האחים שלו. בסדר? אבל מי הרג את האחים של אחזיהו? אנחנו קראנו את זה. טוב, בואו נסתכל, אני חושב שזה היה בדברי הימים. דברי הימים ב' פרק א' בסופו. דיברנו על יהורם שמת בתחלואים רבים וכולי, ואז עוד לפני פרק פסוק ט"ז, וירא אדוני על יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד כושים, אנחנו דיברנו על זה מתי זה קורה וכולי, עזריה, כל הסיפור פה עם עזריה, 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 ויעלו ביהודה ויבקעוה וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בנה ונשב ולא נשאר לו בן כי אם יהואחז כתון בניו. רק אחד. בהמשך קוראים לו, אנחנו רואים שהיוחד הזה קוראים לו אחזיהו, ודיברנו על זה שלפעמים קוראים לו עזריהו, אז כל זה כבר דיברנו. בכל אופן, אז אנחנו רואים שהם מתו כבר. אז מה הבעיה? באמת לא חוכמה להרוג אנשים מתים, 42 כבר מתו, אז לזרוק אותם עכשיו, כן, זה לא כזה קשה. אז איך יש 42, לא 1-2 שנולדו אחר כך? מה? כן, כתוב חיים, לכן זה קשה. תפוס אותם חיים כשהם כבר מתו, זה בכלל, עכשיו מובן כל הסיפור. לא, אז באמת עשה בדברי הימים גם...
הם רק שבו אותם.
מה?
הם רק שבו אותם, מה כתוב שמרו?
לא, תסתכל בפסוק א', כ"ב פסוק א'. הם ניחו שבי ירושלים תחזיו ונוע קטון תחתיו, כי כל הראשונים הרג הגדו דבה וערבים למחנה. מתו. אז, אגב, 42 זה אותו מספר שמצאנו אצל אלישע. נדמה שבפי הסוד יש פה דברים ב-42 הזה, אבל זה פחות קריטי אצלנו. ויקי שפע, אני רק תסתכלו בפסוק ח', פרק ב' פסוק ח', זה ישלים לנו את התמונה ויפתר לנו את הבעיה. ויהי כהישפט יהו, עם בית אחר, אנחנו דיברנו על כהישפט יהו, כן, הוא חוזר אל יהושפט, כן, עושה משפט. עם בית אחאב, כן, שעכשיו יהושפט יהיה זה שיוביל את הרוח של יהושפט ולא של בית אחאב. וימצא את שרי יהודה ובני אחי אחזיהו. משרתים לאחזיהו ויהרגם. אגב, פה יש כתוב אחרת שאחזיהו מת, רק תסתכלו, כבר הגענו, אז תסתכלו בפרק פסוק בפסוק ת' ויבקש את אחזיהו, הוא מחפש את אחזיהו, וילכדוהו והוא מתחבא ושומרון. ויביאו אליהו וימיתו ויקברו כי אמרו בן יהושפט הוא אשר דרש את אדוני בכל לבבו, כן, הכוונה יהושפט, ואין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה. מה זה אין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה? מה זה הכרתי לאחאב עצור ועזוב בישראל? מה זה עצור? עצור זה עוצר, כמו יורש העצר. כלומר, אין מי שימשול, ישלוט, ימלוך. ואין לבית אחזיהו לעצור כוח לממלכה, כלומר, אין מי שימלוך. הוא היה הרי קטון הילדים, בסדר? ולא, אין מי שימלוך במקומו. דיברנו על זה שכן, גם בשלב הבא כמעט לא נשארו ילדים. דיברנו, גם אחרי יורם כולם מתו, גם אחרי אחזיהו. עכשיו גם כל הבנים של אחזיהו, בני אחרי אחזיהו, מכל הצדדים מתו. בהמשך נראה שגם הבנים שלו עצמו, של אחזיהו, גם הם מתו כמעט כולם, לא יישאר כמעט מהשכות דת שערת קיגה שעליה תלויה כל מלכות בדוד. בכל אופן, אז בני אחי אחזיהו זה מסתדר. מה שכתוב פה אחי אחזיהו, זה מסתדר. אחי אחזיהו, כלומר בני אחי, בני אחי. ואנחנו תפסום חיים ושוחטים אותם וכו'. לגבי הסתירה, לגבי שומרון, זה לא פשוט. המפרשים פה מייסים למצוא, הרדת הרבה פעמים מתעסק בלמצוא את התשובות האלה, מה בדיוק, איך זה קרה, אם הוא התחבא בשומרון, התחבא בשומרון, ואז ברח משם, או הצליח להגיע לשומרון, ומשם הוא ברח. לא פשוט, אין לי תשובה טובה לזה, למה, מה מטרת ההבדל. אולי משהו אחר כך שקשור דווקא למגידו, כי יש עוד מלך שנראה במגידו, אולי זה בא לקשר בין שניהם. אני אציע את זה בהמשך. אם אתם, מי המלך השני שנהרג עם גדעון? לא? נכון, מי זה? יאשיהו. יש קשר בין יאשיהו לאחאב. מכירים את הקשר? גמרא קושרת בין שניהם. ספד ואנדרימון וכולי. אז יש קשר בין יאשיהו לבין אחאב. ואולי זה מה זה בא להראות על הקשר הזה. אנשים שמתים במגידו, מדבר אולי גם השמור של המקום הזה דווקא, כן? למקום ש... כנראה שהוא קשר בין מלכות ישראל למלכות יהודה. אז, אבל זה נדבר אחר ואחר. טוב, הילך משם, אנחנו בפסוק תתוו. תאמנו לי אם אני חורג בדבר. וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו. וימצא את יהונדב בן רחב לקראתו ויברכהו ויאמר אליו, ויש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבביך. ויאמר יהונדב יש ויש, תנה את ידך. ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה, ויאמר לך איתי וראה בקנאתי לאדוני, וירכיבו אותו ברכבו, ויבוא שומרון, ויך את כל הנשארים לאחאב בשומרון, עד ישמידו כדבר אדוני אשר דיבר אל אליהו. סיפור מאוד מאוד תמוה, למה צריך להזכיר פה את יהונדב בן רחב? מה הקשר? כאילו מה הוא מוסיף פה לסיפור? הוא לא מוסיף שום דבר. הסיפור של יהונדב בן רחב, לא נעריך בו הרבה, אפשר להעריך בו הרבה כשלומדים ירמיהו. הוא מופיע בירמיהו פרק ל"ה. סיפור מאוד מאוד מעניין, סיפור בני הרחבים. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור. הלוך אל בית הרחבים ודיברת אותם, ואביא אותם בית אדוני אל אחת הלשכות והשקיטה אותם יין. ויקח את יעזניהו, בן ירמיהו, בן חפצניה, ואת אחיו, ואת כל בניו, ואת כל בית הרחבים, ואביא אותם בית אדוני אל לשכת פני חנן וכולי. ויתן לפני בני הרחבים, בית הרחבים, גביעים מלאים יין וחוסות, ואמר עליהם שתו יין. אמרו, לא נשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם, ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וכרם לא תטעו, ולא יהיה לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשר אתם גרים שם. יונדב בן רחב, שאנחנו מזהים, פוגשים אותו עכשיו, מצווה את בניו לא לגור בבית, לא לזרוע, לא ענבים ולא חיטה, לא זרע ולא גף ולא כרם, ואוסר עליהם לשתות יין. אלה האיסורים, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה. כל דבר אחר, כן, יגרום לחיים, תעשו את זה וכו'. ונשב באוהלים, ונשמע, ונעש ככל שהציווה יונדב אבינו, והיא בעלות נבוכדרצר, המלך בבל, ואז הם בורחים לירושלים, בגלל שהם מפחדים שיהיה נבוכדרצר יהרוג אותם. ויום ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור, כי אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הלוך ואמרת לאיש יהודה, הלא תיקחו מוסר לשמוע את דברי נאום אדוני, הוקם את דברי יונדב בן רחב אשר ציווה את בניו, לבלתי שתות יין ולא שתו עד היום הזה, כי שמעו את מצוות אביהם, ואנוכי דיברתי אליכם השכם ודבר ולא שמעתם אליי, כן, ללמוד מבני הרחבים. אז בני הרחבים בעצם מתנתקים מעבודת האדמה ומהמגורים, חוזרים להיות נוודים. מי שמסתכל בספר דברי הימים בפרק ב' רואה שהם בכלל כנראה היו שייכים לכנים, כלומר אולי ליתרו, אז בכלל זה סיפור מאוד מאוד מעניין. ומה העניין כאן? אז דבר ראשון, מי כתב את ספר מלכים?
ירמיהו.
אז זה בסדר, אליהו כותב את זה כאן כמקדמה למה שיהיה בסוף הספר עם, בנבואה שלו עם בני הרחבים. זה השלמה. מה גורם? ננסה לחשוב, מה גורם ליונדב בן רחב, ואיפה הוא מגיע למסקנה הזאת שכרם ונטיעת כרם וזריעה ומגורים בבתים וכולי ושתיית יין בסופו של דבר תביא לגלות? איך הוא מסיק את זה? מה הוא ראה מול העיניים שזה הוא מסיק? רואים, הוא חי בממלכת ישראל בתקופת בית אחאב. אני רוצה להציע שני כיוונים, אני חושב ששניהם נכונים. אחד זה הוא רואה את סיפור אחאב וכרם נבות. אחרי שהוא רואה את סיפור כרם נבות, ומה שאדם מוכן לעשות בשביל חתיכת שדה או אדמה, אז הוא מבטל על זה. כן, אז הוא אומר, אנחנו לא ארמונות, לא בתים, אנחנו נחזור אל אבותינו הנוודים, ודווקא בגלל זה אנחנו נזכה להישאר בארץ, כי הארץ בסופו של דבר, נכון, מצד אחד היא נותן להחז בה, אבל אדם עלול לחשוב שהיא הופכת להיות רכוש, וברגע שהיא הופכת להיות רכוש, אז הופכת להיות גלות, כן, זה בדיוק כמו פסוקים בדברים פרק זין שלו, נכון? פסוקים בדברים פרק זין שאומרים שזה הסכנה, הסכנה של מי שהוא נוטע. אישה מרחה פרק ח', אישה מרחה פלשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמו מצוותיו, פן תאכל וסבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירבה יון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לברכה ושכחת את אדוני אלוהיך. אתה אוכל וסבע, זה מתחיל מארץ חיטה ושעורה וגפן ותנה ורימון, שיש שפע חקלאי, ואז בתים טובים תבנה וישבת, והשלב הבא שזה הופך לכסף וזהב ירבה לך, הכל הופך לנדלן, במקום שזה יהיה אדמה, כן, כמו אצלנו, כמו בדיוק ההבדל בין תפיסת אדמה אמיתית, המשמעות של האדמה, של קרקע, לבין נדלן, אפשר לעשות מזה כסף, כן. לפעמים רואים את זה, אני רואה את זה במושבים לפעמים, שאנשים כבר לא חקלאים, אבל הם, הקרקע בתור לעשות ממנה רווח, כן, ואז זה בדיוק, ואז השלב הבא, ורם לבבך ושכחת את השם לבבך. וזה בדיוק מה שאומר יונדב בן רחב, ואולי רואה את זה שם. אני חושב גם שזה קשור לא רק לבן אדם, לחברו אצל אחאב, שהוא ראה בכרם נבות, אלא גם לנושא הזה של עבודת הבעל. עבודת הבעל הייתה העבודה של אל הגשם. ומישהו תלוי בגשם כל הזמן, אז הוא באמת עלול להגיע לעבודת הבעל. אומר אומר יונדה בן רחב, לא רוצה, אני מעדיף.
גם רואים
בספר
ריקה, שאם לא שומרים על השמידה, אז גולים מארץ.
כן. שזה בא לאזן.
השמיטה גורמת כאילו להתנתק מהקרקע.
נכון, השמיטה באה לאזן את זה. זה לא רק זה, זה גם הרבה ממתנות עניים באות לאזן ולהזכיר לך, ואחד הדברים הבולטים על הרמב״ם בלקט שכחה ופאה. גם רש"י מאיר על זה וגם החינוך כבר מאיר על זה, שלקט שכחה ופאה, שאנחנו תופסים אותם כמתנות עניים, אז יש להם גם צד של בן אדם למקום. איזה צד של בן אדם למקום. כן, מה מצווה בשכחה? מה, לשכוח? מצווה היא לא לחזור אם שכחת, כן? או לקט, אין מצווה להפיל. אבל כנראה שבאיזשהו מקום יש מצוות לא תעשה, שהן אומרות לאדם איך צריך להיראות תעשה שלו, כמו לא תעשה של שבת. אדם לא תעשה כל מלאכה. איך צריכה להיראות השבת על דרך החיוב? יום, כן, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת להשם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. אז איך צריכה לראות שבת? ועשית כל מלאכתך. אומרים חז"ל, שכאילו כל מלאכתו עשויה. כן, אדם צריך להגיע כאילו אין לו, כלומר, איסור עשיית מלאכה, הוא צריך להביא אותך איך אתה צריך להרגיש בשבת, שאין מה לעשות, ולכן אני לא עושה. כלומר, השלילה היא מראה את החיוב. גם בלקט שכחה ופאה, אסור לך לחזור, אבל המטרה היא שאתה תשכח, כלומר, מה זה תשכח? אפשר לצוות באדם לשכוח? אם אדם בא לשדה בתור אדון, הוא לא ישכח אף עומר בשדה ולא יפלו לו שני שיבולים אפילו. אבל אם הוא זוכר, אם הוא לא בא בתור אדון, אם הוא בא בתור פועל, אז פה נופלות לו שני שיבולים, פה הוא לא תופס את הפינה, פה הוא מאגד, זה אחרת לגמרי, פועל שוכח. כלומר, המצווה לא לחזור אחרי העומרים, היא באה להגיד לך, תצא מהתודעה של בעל הבית, אתה לא בעל הבית. נכון, אז זה מצוות כאלה, לא רק גם שמיטה, ושמיטה זה עוד יותר בגדול, אבל אפילו ביומיום, כאילו בכל שנה יש מצוות כאלה, שבאות להוציא את האדם מהראש של בעל הבית, כי זה הסכנה הגדולה בעבודת אדמה. אדם שהוא כל הזמן עובד את האדמה, אז כשהאדמה נותנת את פריה, זה שלו. זה אני עבדתי בזה, אני עשיתי את זה וכו', וזה באמת הסכנה. כן, ואז עדיף, בהקשר הזה, כן, אז עדיף לא להיות זה וגם... אוהלים באופן כאלה, הם הופכים להיות הבל, כן? הם ממשיכי דרכו של הבל. להיות רועי צון, יושבי אוהלים וכו'. חוזרים בעצם אל המקור, וזה בדיוק הנקודה של החיבור בין יהודה בן רחב ליהו. כן? יהודה בן רחב הוא נגד בית אחאב, נגד עבודת הבעל, נגד מעשה אחאב בכרם נבות, נגד הדברים האלה שמשחיתים בסופו של דבר, ולכן, כן? יש ויש, תנה את ידך. אפילו שלא ברור פה מי אומר למי, תנה את ידך, ברור שהם הולכים בלב אחד. וסופו של דבר, זה מה שנרמז, שיביא אולי לחורבן, כן, לחורבן בית המקדש. זה מה שאולי ירמיהו רוצה לרמוז כאן, כן. כשהחטאות האלה יגיעו גם למלכת יהודה, בסופו של דבר, חרב מזה גם בית המקדש. אנחנו נעצור בזה, פעם הבאה נמשיך.